חושבת שהאופוזיציה הנוכחית שלנו לא מאוחדת ולא מובילה קו אחד ברור ולוחמני, כפי שהציבור הגדול שיוצא לא רק מדי שבוע, אלא כמעט מדי יום, למאבקים עצומים ואדירים והיסטוריים, צריכה להתנהג.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע, גיא רולניק וענת ג'ורג'י. שלום ענת.
שלום גיא.
שמענו בפתיח את חברת הכנסת אפרת רייטן ממפלגת העבודה. ענת, את יודעת, זה שבוע, לדעתי 16 או 17, שבפודקאסט שלנו אנחנו עוסקים רק בנושא אחד. היה לנו רק איזה שבוע שעשינו סטייה, וזה בניסיון ההפיכה המשטרית. והשבוע בשיחת הכנה לפודקאסט הקצרה שעשינו, אמרת לי שהפיכה משטרית נורא חשוב, הכי חשוב, אבל צריך לדבר גם על מה שקורה תוך כדי ההפיכה המשטרית, והתחלת דווקא מכל הדברים עם החלב.
נכון, התייחסתי לחלב א', כי אני שותה הרבה חלב, וב', אני רוצה להזכיר לך שנתניהו במערכת הבחירות עמד עם בקבוק חלב ביד ואמר, אנחנו נוזיל מחירים. אז לא רק שהוא לא מוזיל את מחירי החלב, הם גם עולים. בכלל, נראה שהכל עולה, וכל מי שהולך לסופר, או יודע, לחנות ירקות ופירות, הכל כל כך יקר ומתייקר. ואני מרגישה שבתוך המאבק הזה על ההפיכה המשטרית, שהוא מאוד מאוד חשוב, קוראים פה דברים ומפקירים את האזרחים, בטח בכל מה שקשור לכלכלה, ואולי אנחנו צריכים לדבר על זה יותר פה.
תראי, לגבי השאלה של יוקר המחייה, יש פה איזה סוג של התלבטות. מעניין לשמוע מה המאזינים של הפודקאסט חושבים על זה. גם בעיתון, בכתיבה, למעשה מאז שיריב לוין הניח את הפצצה ב-4 בינואר השנה, לא כתבתי מילה שאינה על ההפיכה המשטרית, ואני לא זוכר תקופה כזאת אי פעם. אני כותב כבר, לא נעים להגיד, כמעט 30 שנה, ויש פה איזו התלבטות, כי כל שבוע לכתוב שוב על ההפיכה המשטרית, זה נכון שיש הרבה מאוד התפתחויות, אבל זה תמיד אותו נושא. במצב עניינים רגיל, אם לא היה הפיכה משטרית, אז אני בטוח שבחודש, חודשיים האחרונים הייתי שמח מאוד לכתוב על פשיטות הרגל של הבנקים בכל העולם ובארצות הברית בפרט, ומה המשמעויות שלהם למערכת הפיננסית. ובכלל, כל שבוע קורים דברים מרתקים, שאני אומר, טוב, אני חייב לכתוב על זה, ואני אוסף על זה אינפורמציה ומדבר עם אנשים, ואז בדקה ה-89 לפני שאני מתיישב לכתוב, אני כותב עוד טור על הניסיון ההפיכה המשטרית. זה בכל אופן התהליך. מעניין לחשוב, מעניין מה המאזינים של הפודקאסט הזה, שאגב, אני לא יודע אם זה קשור להפיכה המשטרית, אבל יש קפיצה די חדה במספר האזנות לפודקאסט הזה בשבועות האחרונים. אני מניח שזה בגלל שיש יותר ויותר אנשים שחרדים ומוטרדים מהתוואי בו ישראל צועדת, אבל זה גם אולי דבר שכדאי לשאול ולהבין.
אז אני באמת חושבת שזה כרוך זה בזה, ואני יכולה להגיד לך שכתבתי השבוע על הרבה חוזי שכירות לדירות מתחדשים בתקופה הזאת, לקראת הקיץ, ואחת התופעות המעניינות שקורות עכשיו זה שבעלי בתים עדיין מנסים להעלות את המחיר, יכול להיות שזה מתוך גם איזושהי מצוקה שלהם, וסוחרים כבר לא מוכנים לשלם את המחיר, ואני שומעת על סוחרים שמוכנים לעזוב את הבתים שהם בהם גרים, בגלל שאין להם יכולת לשלם יותר שכר דירה, כי שוב, הכל מתייקר. אז נכון שצריך לדבר על ההפיכה המשטרית, ואני מסכימה שזה מאוד חשוב, אבל אני חושבת שיש גם את החיים עצמם בשטח, וגם פה המצב לא טוב.
עוד אינדיקציה מעניינת למה שקורה בישראל, זה מחקר שפורסם לפני כמה שבועות של מכון טאוב, על השימוש המוגבר בישראל במשככי כאבים, מה שקוראים אופיאטים. הנתונים הם די מדהימים. יש פה שלושה חוקרים שטוענים שישראל מתקרבת לשיעורי צריכה של אופיאטים, או מה שקוראים בעברית או אופיאדים, לנתונים האמריקאים. עכשיו, בארצות הברית אנחנו יודעים שמאות אלפי אנשים מתו משימוש במשככי כאבים, ומה שקורה זה שבשנים האחרונות יש עלייה חדה בשימוש בכל המשככי כאבים האלה, שהם כמובן מאוד מסוכנים.
מאוד במקרים, נכון?
שאלתי את רוני לינדר, כתבת הבריאות שלנו, היא אמרה שצריך להסתכל יותר לעומק על הנתונים האלה, לא ברור ממה נובעת הקפיצה המטורפת הזאת. לפי הנתונים של טאוב, אפילו עברנו את ארצות הברית, ששם באמת זה מגפה נוראית שגובה, כמו שאמרתי, חיים של מאות אלפי אמריקאים. בכל אופן, שאלתי אחד החברים שלי שהוא רופא, על המספרים האלה, האם באמת, מה פתאום הרופאים בישראל התחילו לרשום כמויות גדולות כל כך של משככי כאבים, והתשובה הקצרה שלו הייתה, הציבור בישראל במצוקה הולכת וגוברת, ורוב האנשים מעדיפים לא ללכת לאפיקים הלא חוקיים מחוץ למערכת הבריאות, והולכים למערכת הבריאות כדי לקבל פתרונות למצוקות שלהם, אני מניח שכוונה
לא יצאנו מקום רביעי במדד האושר?
כן, אז השאלה באמת איך הנתונים האלה מתיישבים.
אז הנה, אז אני חושבת שזה נושא מאוד מעניין, ושוב, ההפיכה המשטרית היא באמת חשובה, אבל יש כל מיני הסתעפויות, ואולי כדאי שנקדיש גם להם כמה מהפרקים הבאים.
בסדר גמור, אפרת רייטן כבר באולפן, ואנחנו מיד מתחילים.
שלום אפרת.
שלום, שלום.
קודם כל אני רוצה לומר לך תודה שבאת. לא מובן מאליו בימים האלה. אני חוששת שפוליטיקאים לא כך ירצו לבוא לפה. לא בגללי, בגלל גיא. אני דווקא נחמדה. אז תודה, ואני רוצה להתחיל דווקא במשהו שהוא לא כל כך קשור אלייך ספציפית, אבל באופן כללי הוא קשור, ואותי הוא מאוד מאוד הטריד. אז לפני חודשיים בערך, נדמה לי, בלילה שבו עברו בקריאה ראשונה חוקי ההפיכה המשטרית, זוכרת את הלילה הזה היטב, זה הלילה ארוך, כשהצביעו על החוק בקריאה ראשונה. יצאו תמונות ממה שהיה בכנסת, אני חושבת שגם גיא העלה, ובעצם את רואה שם איזושהי אחוות יתר בין הקואליציה והאופוזיציה. רואו את בני גנץ ביחד עם יריב לוין, וזה היה נראה מפגן חברות מדהים, ונראה שבזמן שאנשים יוצאים לרחובות, ומרגישים באמת שהם נלחמים על החיים שלהם, ועל החיים של הילדים שלהם פה, עבור חלק מחברי האופוזיציה, זה היה עוד יום במשרד. ואני רוצה לשאול אותך, מה את חושבת על כך, ומה זה אומר אולי על היכולת שלנו לסמוך בימים האלה על נבחרי הציבור?
שאלה יפה, אני מוכרחה לומר, והיא גם בעיקר מאוד כואבת, ואני זוכרת שגם ראיתי את התגובות ביחס לתמונות שפורסמו. תראי, אני אחלק אולי את ההתייחסות שלי לכמה רבדים. ראשית, זו תמונה, היא מקפיאה שבריר שנייה. אני לא חושבת שהתמונות האלה שפורסמו באותו יום, ייצגו אגב את המערכת יחסים הקשה מאוד בין הקואליציה לאופוזיציה. היה שם את אותו רגע שבו נדמה לי חבר הכנסת טופורובסקי חזר, ואז ראו אותו עומד שנתניהו הגיע אליו, והייתה שם איזו אסופה של חברים, ותפסו את הרגע הזה. אני לא יודעת מה נאמר שם שגם גרם לחיוכים, כי לא עמדתי שם. אבל השבריר שנייה הזה כבר קיבל באמת פרשנויות מרחיקות לכת, וגם אחר כך אותו פריים של לוין ושל גנץ, ככה מחייכים חיוכים גדולים. אני לא חושבת שזה מייצג, ואני לא דוברת לא מטעם גנץ ולא מטעם טופורובסקי וחבריו, אבל אני כן חוויתי את התקופה הזו על בשרי. ואני חושבת שהמאבק, לפחות שלי ושל חבריי, היה אותנטי לחלוטין ברמה טוטלית. זאת אומרת, אני מהיום שנבחרתי לכנסת, ועד לרגע זה שאנחנו מדברות, לא היה לי יום ולילה, כולל שישי, כולל שבת בכל המחאות והנאומים, שלא לקחתי חלק מרכזי וכל כולי בתוך המחאות ובניסיון לבלום את ההפיכה הזו.
איך, אבל, איזה ניסיונות לבלום?
זה, אני, אוקיי. אני אפרט את זה, אבל מה שחשוב לי כן לומר בהקשר של הכנסת, זה שהכנסת זה באמת מקום ייחודי ומורכב מאוד, שלא דומה לאף ספרה שהייתי בה בחיים. זאת אומרת, יש את החקיקה ואת המאבקים ואת המילים הקשות שנאמרות והאמוציות, וראית אנשים השנה כבר...
כן, זה נראה כמו שואו, את יודעת, זה לא... זה בדיוק העניין, שפתאום כשאתה מקבל איזשהו ביטוי מאחורי הקלעים, אתה אומר, רגע, כמה זה אותנטי, כל המילים הקשות.
אז רגע, אז קודם כל, שימי לב שזה דווקא לא היה ביטוי של מאחורי הקלעים, דווקא זה היה בפני המצלמות. מאחורי הקלעים אתם לא רואים. ויש כמה רבדים להתנהלות של כנסת. אני הבנתי מהר מאוד שהכנסת היא מעבר למלחמות האידיאולוגיות והערכים והפוליטיות, יש לך את הרובד האישי, היחסים הבין-אישיים, הרבה מאוד פעמים הם אלה שמקדמים לך בסוף את הדברים. אני יודעת לומר לך אפילו על עצמי, שמערכת יחסים שלי למשל עם חבר הכנסת שמחה רוטמן, הם יחסים מאוד מאוד מורכבים, הם לא דומים לאף מערכת יחסים שיש לי עם אנשים בעולם החיצון.
איזה מערכת יחסים יש לכם, שמחה רוטמן?
אנחנו לא רואים עין בעין כמעט שום דבר, מבחינת השקפת העולם. נכנסנו שנינו ביחד לכנסת בשנת 21, ושנינו נבחרנו כחברים בוועדה לבחירת שופטים, כשאני מטעם הקואליציה והוא מטעם האופוזיציה, ובילינו מאות, אני לא מגזימה, מאות שעות של שיח ביחד. אז מצד אחד יש את הערוץ והפן האנושי, שבו למרות הקושי שאנחנו מגיעים לטונים גבוהים, ולפעמים הוא מעיף, כמו שהשנה, הוא עיף אותי לא פעם אחת מהוועדה שלו, ויש כעסים עצומים, עדיין צריך למצוא את המקום שבו אנחנו יכולים לדבר. ואני יכולה לומר לך שלמשל, כשני חברי כנסת, שהיו צריכים גם לקיים איזושהי שגרה בשנה שעברה, כשאני הייתי בקואליציה, תמיד הוא עמד במילה שלו. תמיד היה הגון במערכת היחסים הבין אישית. והוא איש משעשע ואינטליגנט.
מודע שקצת מלחיץ אותי כשאת אומרת שהוא עמד במילה שלו.
כן, הוא עמד במילה שלו. אני אומרת לך, לפחות תדעת, בהבטחות שהוא נתן לי. ולכן המערכת יחסים זה דבר מורכב, כי אם היום, למשל, שימי לב, אני רוצה היום, הוא יושב ראש ועדת החוקה, ואני שמה רגע בצד את הרפורמה, ההפיכה המשטרית, המשפטית, ויש לי חוקים אחרים שאני צריכה להעביר אצלו. אם אני אפסיק לדבר איתו, כמו שכל אדם אולי בר דעת שהוא עף מהוועדה שלו וכועס עליו וחושב עליו דברים איומים.
שמוטרד ממה שמנסים לעשות פה.
הכל נכון. אם הייתי הולכת אך ורק על הקו הליניארי הזה, כל צעד אחר שאני מנסה לקדם במקביל היה נחסם לחלוטין.
חברת הכנסת רייטן, קודם כל אני מסכים עם רוב הדברים שאמרת, אני מכיר את הכנסת למעלה מ-30 שנה, אבל אני רוצה להעיר הערה אחת ולשאול אותך שאלה אחרת. את התמונות האלה שענת ציינה, זה לא היה פריים אחד, אני הייתי באותו לילה בכנסת לדעתי משהו כמו 5-6 שעות, וזה כן היה קצת מאחורי הקלעים ולא מול המצלמה, בגלל שאני העליתי הרבה מאוד תמונות מהחלקים אחרים במליאה, איפה שלא היה אקשן, ואני מכיר היטב את הכנסת ומה הצלמים מצלמים ומה לא מצלמים. אני לא מדבר על התמונות של נתניהו עם טופורובסקי או יריב לוין עם גנץ. אני העליתי תמונות אווירה אחרות, ואני מכיר את הכנסת בפרספקטיבה יותר ארוכה. הסרטון שאני העליתי היה של חבר הכנסת שלמה קרעי, שהוא אחד מהקולות הכי קיצוניים בממשלה הנוכחית. כאשר הוא עומד כמה דקות עם חבר הכנסת מאיר כהן מיש עתיד, ורואים את שפת הגוף. זה לא היה פריים אחד. והעליתי את זה, ובדרך כלל סרטונים כאלה לא מעלים, מכל מיני סיבות לרשתות, וראיתי גם את התגובות של אנשים, אנשים היו די בשוק. עכשיו, את אומרת, תראו, הכנסת זה מקום מורכב, ואני צריכה לעבוד עם שמחה רוטמן, ואני מסכים איתך לחלוטין, אבל זה בדיוק העניין. אני חושב שאני מסתכל על ההתנהלות של האופוזיציה, ולהתנהגות בכלל של הפוליטיקאים, אני אומר, המערכת היחסים הלגיטימית לחלוטין והמתבקשת שיש לכם עם הקואליציה כדי לקדם דברים, זה הכל רלוונטי עד הרגע שבו עושים הפיכה משטרית. זה לא דומה לשום דבר שקרה בכנסת מעולם. ואני שואל, למה ברגע זה את וחברייך עדיין עסוקים בהצעת החוק הפרטית שלהם, שבאמת זה מאוד מאוד חשוב, ולא מבינים שנפל דבר שמיליון או 2 מיליון ישראלים, תלוי איך סופרים, אומרים לעצמם, שמחה רוטמן, לוין, קרעי, החבורה הזאת, רוצה לחסל כאן את הדמוקרטיה. והם אומרים, זה לא הרגע, אני פחות מתעניין כרגע בהצעות החוק הפרטיות החשובות מאוד שלך, כי אני מרגיש שכל הקרקע נשמטת מתחת לרגליי. ושאני הסתובבתי בכנסת, וזה לא היה, והסתובבתי פעמיים בכנסת בחודשיים האחרונים, דבר שאני לא עושה בדרך כלל, לא הרגשתי את התחושת החירום והדחיפות הזאת, שדורשת לדעתי התנהגות אחרת לחלוטין מהאופוזיציה.
לא רק שאני מבינה, אני אפילו מרגישה את מה שאתה אומר. אני חושבת שהאופוזיציה הנוכחית שלנו לא מאוחדת ולא מובילה קו אחד ברור ולוחמני, כפי שהציבור הגדול שיוצא לא רק מדי שבוע, אלא כמעט מדי יום, למאבקים עצומים ואדירים והיסטוריים, צריכה להתנהג. לי יש השוואה את האופוזיציה של שנה שעברה, שהובלה ביד רמה על ידי נתניהו ועוד ראשי האופוזיציה, המפלגות דאז. הם ידעו לעמוד כחזית אחידה על 61 חברי קואליציה שלנו, קואליציה אתרוגנית מאוד, קשה מאוד, כמעט בלתי אפשרית. וידעו, איך אמרה דאז מירי רגב, גם עם כאבי הבטן, לשים את כולם בצד, והם הצליחו בשנה וחצי להפיל אותנו. ויש פער מאוד גדול ועצום שאני רואה את זה, כי אני בעצמי, כאמור, מגיעה לכל המחאות מדי שבוע, ונמצאת בוועדות הרלוונטיות בכנסת, ואני שמה רגע בסוגריים. אני חושבת שא', אי אפשר להכליל את כל חברי הכנסת באופוזיציה במקשה אחת, אני חושבת שראיתם, וגם אני רואה ברשתות, שאנשים רואים שהיו חברי כנסת שנהגו בצורה יותר לוחמנית, בלטו מעל האחרים בוועדות הספציפיות האלה שעסקו בחוקי ההפיכה, ובולטים גם בשטח. אני חושבת שמאותו ערב לא תמצא תמונות שלי כאלה, כי אני הרגשתי, ואולי כי גם אני ערה למצלמות מגיל 21 בערך, אז ידעתי שתמונה כזאת, מה היא באמת עלולה לעשות. כן, אני מבינה אתכם לחלוטין.
אני רוצה רגע לקחת את זה לעוד מקום. Okay. את מדברת באמת על זה שהאופוזיציה היא לא אחידה, אבל קורה פה עוד משהו. מי שבעצם הוביל איזה קו מאוד פייסני של הידברות, וזה, זה בני גנץ.
שנוסק בסקרים.
והוא נוסק בסקרים, ואתם לעומת זאת, שבאמת אולי מנסים להוביל קו יותר קשוח, מתרסקים. מפלגת העבודה מתרסקת בסקרים, ואני תוהה עד כמה זה משפיע על הלך הרוח, כי בסופו של דבר כולם רוצים להיבחר, ואתם באים ורואים שבעצם מי שמוביל קו פייסני מתוגמל במרכאות בסקרים, אז אולי זה מוריד את המוטיבציה להילחם בקואליציה.
אז התשובה היא לא. קודם כל, לפחות אני מביעה את עצמי, ואני רואה גם את חבריי, אף אחד לא שינה את התנהגותו. אני חושבת שהמצב שלנו כרגע בסקרים הוא הרבה יותר מורכב, אפשר לדון עליו ולפתוח את זה, ואני בהחלט רואה את זה. אני לא חושבת שזה, דווקא כל מה שקשור לעקרונות הדמוקרטיה, לא מה שאמור לשנות את השיטה. אם הציבור בסופו של יום סבור שמה שאני מביאה איתי, הפרדת רשויות, לחימה, ללא פשרות, על יסודות הדמוקרטיה, על עצמאות בתי המשפט, אם זה לא תואם את דעתו, אז בסדר, אז תשלח אותי הביתה.
אפרת, אם כבר פתחנו את העניין של הסקרים שענת העלתה, אני רוצה להציע לך לרגע הסתכלות שונה על האירועים של שלושת החודשים האחרונים ולשמוע את דעתך. אני חושב שקרה למחנה הדמוקרטי-ליברלי בישראל נס. המתנחלים, החרדים והמשיחיים שתמיד היו כאן בינינו, בגלל הקוניונקטורה הפוליטית שנתניהו צריך לצאת להימלט ממשפטו, הם החליטו להוריד את המסכות, והם בעצם הודו בהצעות ההפיכה המשטרית שהם מקדמים יחד עם לריב לוין, שהם לא רוצים בישראל דמוקרטיה. החרדים לא רוצים להשתלב בחברה, והם רואים בבית המשפט העליון חסם כדי למנוע את שימור הפטורים שלהם. והמתנחלים וחלק מהציונות הדתית, נקרא להם חזית סמוטריץ' בן גביר, בעצם בכלל לא מכירים ומעוניינים במוסדות הדמוקרטיים שלנו, הם רוצים את שלטון התורה. ולראשונה, הרבה מאוד ישראלים, ואני כולל בזה גם חלק ממצביעי הליכוד, מבינים שממשלות וקואליציות שכוללות את החבורה הזאת בעצם הולכות לפרק את מדינת ישראל כלכלית וחברתית ולשנות בכלל את דמותה של המדינה הזאת. זה דבר שתמיד הוסתר בעצם חלקית מהציבור, ולכן את רואה את האנרגיה המטורפת הזאת ברחובות כמו שלא היה מעולם. כלומר, יש פה את האיום הגדול ביותר שהיה אי פעם על הדמוקרטיה כמובן, אבל יש פה גם הזדמנות מטורפת שנפלו המסכות, ופתאום ברור בעצם מה החבורה הזאת רוצה. וההזדמנות הזאת, מישהו היה צריך להרים פה את הכפפה ולהוביל משהו אחר. ומה שקורה בפועל הוא שאני מסתכל על האופוזיציה, אני מסתכל על הזירה הפוליטית, וזה חוזר למה שפתחנו בתחילת הדברים, וההתנהלות היא רגילה. בכנסת עדיין מתרחשת הסחבקייה, בני גנץ עדיין יושב מפויס, וגדעון סער, שהוא בכלל מימין לנתניהו וקידם הרבה מהרעיונות להחלשת בית המשפט העליון, הוא פתאום הופך להיות מין כזה גיבור של מחנה אנטי ביבי. כלומר, העם אומר לכם, הבנו, אנחנו רוצים שינוי בכללי המשחק, והפוליטיקאים ממשיכים בתוואי בו הם צעדו בשנים האחרונות, אולי ב-30 שנים האחרונות.
אז אני אתייחס ככה. אני חושבת שאם אני אסכם את מה שאתה אומר לשני דברים, אחד זה שיש אכזבה גדולה בקרב הציבור שנלחם היום, וחש בצורה חד-חד ערכית, ממש פחד וחרדה קיומית. זה גם מה שאני מרגישה ברחובות, וזה היה מאוד מאוד חזק, במיוחד בערב שבו פותר גלנט. חרדה קיומית, זה ממש הוציא החוצה ההתלכדות, גם של כמות החוקים, גם ההיבריס, נדמה לי 140 חוקים הוגשו מאז תחילת המושב הזה, שקשורים לשיטת ממשל ושלטון. ממש הפיכה אמיתית, הם לא יכולים לחמוק מהפרשנות של הדברים. אז גם הכמות, גם הצורה שבה זה נעשה, ההתבטאויות, כמובן ההשוואה הבלתי נמנעת בין מה שקורה בישראל למדינות אחרות, שכבר ראינו את התוצאות של דברים דומים מאוד, כולל ממש מניואל של איך עושים את זה, וראינו, עקבנו אחרי הצעדים להפיכה, וראינו כמה זה דומה אחד לאחד. ההיבריס וכל הדברים האלה הוציאו כאן באמת מחאה אדירה והיסטורית, שהפוליטיקאים כרגע נגררים ולא מצליחים להשיג את המשמעות האדירה של מה שקורה כאן ברחוב. עכשיו, להבנתי, קוראים פה כמה דברים. אחד, המחאה עצמה לא רוצה פוליטיקאים. אני יודעת מכמה פוליטיקאים בכירים שאפילו ביקשו לנאום בקפלן ואמרו להם לא ולא. להפך, אמרו, המחאה הזו היא לא פוליטית, המחאה הזו היא עממית, היא אסור לה שהיא תהיה מזוהה עם פוליטיקאים, תנו לנו לנהל, ויש קבוצה, מטה המאבק, שמנהלים את הדברים בצורה מעוררת השראה וכבוד, אפשר באמת, ההישגים שלהם הם אדירים, וזה גם מה שאני אומרת בכל נאום שלי, ההישגים של עצירת החקיקה, השארתו של גלנט בתפקיד, לרבות כל מה שקרה בחודשים האחרונים, זה אך ורק בזכות הפעילות של המחאה. אנחנו בכנסת הראינו, ייצגנו, נלחמנו בוועדות, אבל זה לא הספיק, כי אנחנו כמובן בפער של קולות מבחינת המלחמה שלנו בוועדות ובמליאה, והם יכלו להעביר מה שהם רוצים. ולמעשה אתה בא ואתה אומר, למה אתם לא לוקחים את זה? קחו את האנרגיה הזאת, קחו את מה שהתפורץ פה, קחו את איך אמרת, הסרת המסכות, הכל גלוי כבר היום. אנחנו מבינים את האינטרסים, הם למעלה של כולם, אם זה של נתניהו, האינטרסים ההישרדותיים שלו והמשפטיים שלו, אם זה של החרדים, כמובן, היעדר השוויוניות ואולי החלת חוקים כאלה ואחרים, ענייני הסיפוח, ענייני החרדלים, התקציבים שאנחנו עכשיו רואים שהם רוצים להעביר בחוק התקציב, שהולכים ממש למגזרים מאוד מאוד ספציפיים, ויפגעו במדינת ישראל ובעתידה.
אוקיי.
אז אתם בעצם אומרים,
למה אתם לא עושים?
איפה אתם? איפה אותו מנהיג?
ומה התשובה?
איפה אותו מנהיג שהיום יבוא ויקח את זה הלאה? ואז אני שואלת אתכם בחזרה, אתם רואים את המנהיג הזה? אתם רואים את המנהיג שהיום הוא קיבל, מקבל את אהדת הציבור בסקרים, והוא לקח את מושג הממלכתיות לקצה. אז יש פער בין מה שקורה ברחוב לציבור הליברלי, שאנחנו מדברים על 200 אלף איש בערך שיוצא מדי שבוע, כמה מנדטים זה בסופו של יום? כי בסוף בסקרים יש 30 מנדטים לבני גנץ ולממלכתיות. אז יש כאן אירוע שהוא הרבה יותר מורכב.
כן, אני חושב שה-30 מנדטים של בני גנץ הוא בעיקר ברירת מחדל. אני לא חושב שהרעיונות של בני גנץ הם אלה שמדליקים היום את הציבור הישראלי.
תראו, בימים האלה אני יכולה לספר לכם שיש הרבה מאוד יוזמות שמתחילות לרקום אור וגידים בצד, נקרא לזה שמאל מרכז של המפה הפוליטית, שמייצגים את הערכים הדמוקרטיים הליברליים. קודם כל, הייתה פה השמדת ערך במשך כמה שנים טובות לגבי, אני גם שומעת אפילו מראיינים שככה רוצים להגדיר מישהו כיפה נפש או מנותק וקוראים לו שמאלני. זאת אומרת, יש פה בכלל אירוע שבו צריך מחדש כמעט למתג את האנשים, את הדעה הפוליטית שלהם, ולהסתכל באומץ, כן, גם על כל המציאויות, כולל המצב, הכיבוש בשטחים, דברים שאסור היה לומר אותם כל כך הרבה שנים, כי מיד נחשבת לאוכר ישראל, אגב, גם היום בכנסת. היום בכנסת, החקיקה שמעבירה הקואליציה בעזרתה האדיבה של האופוזיציה, אנשים ראויים שנותנים ידם לגירוש מחבלים, גירוש משפחות מחבלים, מוות למחבלים, דברים שלפני שנתיים ואפילו פחות לא היו עולים על הדעת שהיו עוברים בכנסת והיום מקבלים תמיכה מהאופוזיציה. זה דברים שלא יעלו על הדעת.
אפרת, אבל אולי משהו פה בכל זאת השתנה. אולי אני ניסיתי להציע משהו אחר, שמשהו השתנה, שבמשך 30, 40, 50 שנה הישראלים חשבו לתומם שאפשר יהיה לקיים דמוקרטיה בתחומי הקו הירוק ואפרטייד ביהודה ושומרון. ופתאום הם מבינים בחודשיים האחרונים שהחבורה הזאת שרוצה להמשיך לשלוט בשטחים בעצם לא רוצה גם דמוקרטיה בתוך תחומי הקו הירוק. וזה הם לא הבינו עד היום, אוקיי? זה היה פה שינוי דרמטי, אוקיי?
עדיין לא גדול מספיק, גיא. אני לא רואה את השינוי, שאני בהחלט רואה את זה ומקבלת אותו וחיה אותו, עדיין מבחינה ציבורית רחבה זה לא נמצא שם, לצערי, כולל הנציגים שלהם.
אז אני מסכים, ואם זה לא נמצא, כמו שאת אומרת, אני חושב ש, וזה גם מה שענת התייחסה אליו, אז יש פה פוטנציאל, אז אולי הוא קשור לזה שבתוך הזירה הפוליטית הנוכחית, לא, אין פה אף אחד שמשכיל לרתום את האנרגיה הזאת כדי לשנות את השיחה, ואז באמת לא נותר לאנשים האומללים, אלא להגיד, אוקיי, אז גנץ, שזה באמת המועמד שהכי פחות מלהיב בהקשרים האלה, מה גם שדעותיו, אני מניח, בנושאים של הכיבוש ושל הדמוקרטיה, הם הכי קרובות לאלה של המחנה הימין. אבל אולי בעצם, אם נחזור לעניין ההפיכה המשטרית ולפרישה שלכם מהעמדה שלכם כמשקיפים בבית הנשיא, אולי הבעיה היסודית כאן היא שבעצם זאת שעת הכושר וזה הרגע שבו הציבור אומר לכם, או חלק מהציבור אומר לכם, תראו, זה שאנחנו מתנגדים להפיכה המשטרית זה ברור מאליו, אבל עכשיו שהבנו מה החבורה הזאת רוצה, אנחנו דורשים מכם לקיים סדר יום אחר לחלוטין. במקום שתשבו בבית הנשיא ותדונו בסידורי הלוויה של הדמוקרטיה הישראלית ועל מה אנחנו מבטרים, אנחנו מבקשים שתגיעו לבית הנשיא ותגידו לא. אנחנו עכשיו רוצים לחזק את המוסדות הדמוקרטיים הישראלים. ובעצם יושבים בבית הנשיא גנץ וחבורתו, ובעצם מסכימים לסדר היום שקבע הצד השני, שבעצם רק איך מחלישים את המוסדות. ושוב, זה חוזר לשאלה, האם האופוזיציה לא הייתה צריכה להגיד עכשיו, ואת חלק מהאופוזיציה? לא, רבותיי, אנחנו עכשיו סדר יום אחר.
מפלגת העבודה לא מגיעה לבית הנשיא, אני חושבת שבעניין הזה היא אמרה את עמדתה.
בסדר, והיא לא צריכה להגיע לבית הנשיא בשביל לייצר סדר יום. סדר יום עושים, יש היום תקשורת, יש רשתות חברתיות, תודה לאל, כבר לא צריכים את האירוע הפורמלי כדי לייצר שיחה.
תראה, אני אומר ככה, קודם כל בהתייחסות קצרה מאוד לעניין בית הנשיא, אנחנו לא היינו מעוניינים שיעשו בנו שימוש פוליטי, ממש להיות כלי משחק עבור צדדים שגם לא היינו מעורים עד הסוף וידענו, ואנחנו יודעים, שנעשות שם שיחות מעבר לשיחות סביב אותו שולחן, שגם אותו הציבור כבר לא רואה, וזה אחד הדברים הקשים שהיו לנו והביקורת הקשות שהיו לנו אגב, גם במהלך הדיונים בוועדת החוקה, שבאנו והתחנו פעם אחר פעם, לא ייתכן שמהלכים כאלה, אדירים ורציניים, מה זה, זה הפיכה משטרית, או שימור חוקתי, לא חשוב, אבל חקיקה כל כך דרמטית, תעשה במחשכים ולא עם הציבור. הציבור, כמו שאמרתי קודם, היה שחקן מאוד דומיננטי, שעצר את חוקי ההפיכה. עצם זה שכל הצדדים כולם הסכימו להוציא את הציבור מהמשחק, בעיניי זה פגיעה חמורה מאוד. בכל זאת, למרות זאת נכנסנו, וכשהבנו שרוצים לעשות בנו שימוש לצרכים שאפילו אנחנו לא יודעים עד הסוף מה המטרות שלהם, בעצם זה שאנחנו מגיעים, שאמרנו, אנחנו לא נהיה כלי פוליטי, ולכן אנחנו, בכללי המשחק האלה, כבר עדיף לנו לצאת. אין לנו, אנחנו גם אפילו לא משקיפים, כי לא זומנו לחלק המהותי של השיחות. אז לא רצינו לתת לדברים האלה יד. עכשיו, תראה, אתה ואני, ואולי באמת שלושתנו כאן, מבינים את המשמעויות העמוקות של מה שקורה בשטחים, ואיך יכול להיות, וצריך לעשות כאן דברים אחרים וחדשים. ועדיין אני רואה בכל מקום, והנה נתתי לכם דוגמה על חקיקה שהאופוזיציה נותנת ליד, שמבחינתנו הרי הם לא הגיוניים, מוות למחבלים ודברים אחרים. וחלקם מהאופוזיציה אפילו מגישים חקיקה כזאת.
מי למשל? נשמות.
היו.
זה פומבי, לא?
יש. אז לא מהמפלגה שלי. אז לכן המצב הוא הרבה הרבה יותר חמור, וכשאני רואה אנשים כל כך נלחצים מהתמונה, מהחולצה של שירה גפן, ועדיין הם בשוק, ואת יודעת מה? גם אנשים שמגיעים למחאות, ואומרים, אנחנו לא רוצים להיות חלק מהדבר הזה, כי זה לא על זה המחאה, אז אפילו אותם 100,000 או 200,000 שיוצאים להפגנות ולמחאות, אפשר לצמצם אותם עוד יותר, את הקול הזה שגיא כרגע ביטה בהבנה העמוקה שלו, שהדברים לא יכולים לעשות כפי שהם היום.
אני חייב להודות בפניכם ובפני המאזינים, שאני הייתי די במחנה שלך הרבה מאוד שנים, שאמרתי, הכיבוש הוא דבר מאוד קריטי, אבל השחיתות הנוראית ובעיות חברתיות בישראל, בתוך תחומי הקו הירוק, צריך לשים אותם בראש סדר הדברים, ולכן פתחתי ואמרתי מקודם, לפני כמה דקות, שאולי את ואני ואחרים כן צריכים לעשות איזה חשבון נפש, כי עכשיו מסתבר שהחבורה הזאת שרוצה לשלוט בשטחים, והחבורה הזאת של וכל הקואליציית ההפיכה המשטרית הזאת, אולי לא הערכנו בצורה מלאה עד כמה שבעצם התוכניות השאפתניות שלהם הולכות הרבה מעבר לנושאים הפרטניים שלהם, שהם בעצם רוצים לשנות את מדינת ישראל. ובמידה מסוימת, אולי הקו של מרץ, שעד לפני זמן רב נראה כמי שאולי הוא פחות רלוונטי, אולי הקו הזה של מרץ נראה היום, אחרי אירועי שלושת החודשים האחרונים, יותר רלוונטי מהקו שלך ושל מפלגת העבודה במשך שנים.
אז אני חושבת שהייתה כאן איזה סוג של קריסת אולי קונספציה, ואיתה אני בדרך כלל ניהלתי את החיים שלי, יש את מבחן המציאות והמסוגלות והיכולת. עכשיו, במשך שנים אי אפשר היה, מכל מיני סיבות, אם זה היה פעם בתקופתו של ברק ושל של, ושל פרס ושל שרון, וכל אחד בתקופתו שלו, ואתם זוכרים אז כמובן את האין פרטנר הזה שהיה, וכמובן נתניהו, הייתה כאן איזושהי תפיסה של אנחנו בהשהיה, כמו עכשיו. אנחנו בהשהיה, כי אין לזה פתרון ממשי בזמן הקרוב, וצריך למצוא בעדינות את הפרטנר, בעדינות את העיתוי, וגם בעדינות איך אתה מגיע, או את מגיעה, לשכנוע ציבורי רחב. אני מזכירה לכם שבאוסלו הייתה תמיכה ציבורית מאוד מאוד רחבה. דברים שהיום אנחנו רק יכולים לחלום עליהם, מבחינת התפיסות האלה. אנחנו נמצאים היום, לא בכדי, בארבעה מנדטים. היום אנחנו נחשבים מפלגת השמאל היחידה, ואנחנו נמצאים בארבעה מנדטים. אני חושבת שמה שקרה פה בחודשים האחרונים, הוא פותח את השיח הזה מחדש, ואין פה ברירה. אני חושבת שמפלגה היום, שלא תשים מחדש את המצב המדיני, ואת המצב שלנו מול הפלסטינים, ואגב, באמת, מול חזיתית, מול התפיסות של החרדלים, ושל הציונות הדתית, וכן, גם של החרדים במקום שלהם, כי זה לא בכל דבר שאנחנו יכולים לדבר עליו, היא תעשה פה טעות לאורך זמן, ואני חושבת שהטעות היא טעות של אחריות. אחריות של להסתכל קדימה להרבה מאוד שנים, ואני חושבת שצריך היום לחפש כמה שיותר מנהיגים, שיש להם כנות ויש להם אומץ, ושיכולים לסרטט אופק חדש. אגב, ואם כן לשלם על זה מחיר, אז זה המצב.
אני חייב להודות לטריגר לשיחה הזאת איתך, היה ציוץ שלך בטוויטר לפני 10 ימים, שאמרתי, רגע, זה מעניין, תכף תשמעי, לא סיפרנו לך את זה בשיחה המקדימה.
אמרתי, כבר תחל לחשוב איזה ציוץ.
כן, היה לך ציוץ די מעניין. את כתבת שם על פורום קהלת, ואת אמרת, צריך להודות שהממשלה הקודמת שיתפה פעולה עם פורום קהלת, אפילו אמרת לא פחות. אז אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. קודם כל תסבירי, בואי הגיע הזמן, אם אנחנו כבר בחשבון נפש, תספרי לנו מתוך החדרים, מה ראית בממשלה הקודמת, שאת היית שותפה בה, איך ראית את פורום קהלת מעורב בשלטון, ושתיים, בדיעבד, מה את חושבת על זה?
תראה, אני, זאת הייתה הקדנציה הראשונה שלי. הגעתי לכנסת, ישר לזרועותיה של הקואליציה. קיינתי כיושבת ראש ועדת עבודה ורווחה, וחברה בוועדה לבחירת שופטים. ובכל חדר שהייתי בו, אם זה בוועדה לבחירת שופטים, ואם זה בוועדת עבודה ורווחה, אבל לא רק, במשרדי הממשלה עצמם, ניירות העמדה והחקיקה שהכינו פורום קהלת, היה מאוד רלוונטי, אינטגרלי, שהובה על ידי חברי כנסת ושרים הושפעו מהם בקדנציה ובקואליציה שלנו. אומרת את זה בלי כחלוס רק ובלי להתבייש. זאת אומרת, כן להתבייש, אבל אמרנו את הדברים האלה גם בזמן אמת. זה היה בכל, אני חושבת, בכל תפיסה שהיא של תחום החיים. בעבודה, ברווחה, בכלכלה, בוועדת הכספים, כמובן במינוי השופטים, במשרד ראש הממשלה. בכל מקום ראיתם, אפשר היה לראות ולזהות גם אנשים מפורום קהלת, וגם את, כמו שאמרתי, ניירות העמדה ואת התפיסות שלהם באות לידי ביטוי. והדברים באו, אנחנו אמרנו את הדברים האלה בזמן אמת. אני זוכרת בדיונים ש... למשל אצלי בוועדה, לא פעם, אם תיקח למשל את נושא כלכלת הפלטפורמות שדענו בזה. כשנגיד הגיע חבר הכנסת, או דאז הוא היה סגן השר, אביר קרה, וראיתי אותו מביא את המסמכים של פורום קהלת, שראיתי את שרן השכל מביאה את פורום קהלת, שראיתי את אנשי פורום קהלת עצמם מגיעים ומתקבלים בצורה מאוד ממלכתית על ידי חברי הקואליציה. כן, הייתה להם דריסת רגל גם בקואליציה שלנו. זה היה דבר שהוא שקוף מבחינתי, כחברת כנסת חדשה. זה היה דבר שהוא ממש היה שם נוכח, ואנחנו כמפלגה, מפלגת שמאל, שיש לה אמונה גם אחרת מאשר האמונה הקפיטליסטית שהוביל גם אביר קארה וגם ראש הממשלה דאז בנט, התרענו, רבנו, עשינו הרבה מאוד דברים, כדי למנוע הליכים כאלה. כך למשל, לצורך הדוגמה, את העלת שכר המינימום ועסקת החבילה דאז שחתם ליברמן, שאני מנעתי כי ידעתי שזה הולך לפגוע כאן בערך שמבחינתי הוא ערך מקודש, שזה פגיעה באותם זכויות של העובד שמרוויח הכי מעט, שהמדינה צריכה לקחת על זה אחריות. והוויכוחים שלי היו עם הקואליציה שלי, לא עם האופוזיציה. האנשים שהיו חלק אינטגרלי ומהותי מהקואליציה שלי, הם אלה ששמו לי רגליים לגבי כל התפיסות האלה. אני מזכירה לכם שקווי היסוד של הממשלה היו מאוד מאוד קפוצים ומצומצמים, כדי לא לגעת בנקודות ומחלוקות הליבה, כולל גם המחלוקת שלנו עם הפלסטינים.
אפרת, אני רוצה לחדד את זה למען המאזינים את הסוגיה הזאת, ולשמוע מה את חושבת. אני עוקב אחרי פורום קהלת מאז שהם קמו, ואני עוקב אחרי פוליטיקאים שהרכיבו את מה שקראת ממשלת השינוי גם די קרוב. הממשלה הקודמת, אוקיי, ברובה הייתה מחוברת תפעולית ואידיאולוגית לפורום קהלת יותר מהממשלה הנוכחית.
אתה רוצה שאני אסתור את הדברים שאתה אומר? מבחינתי לא הרגשתי אגב שאני חושפת איזה משהו בציוץ הזה. זה אפילו היה common knowledge מבחינתנו. אני זוכרת כשהקואליציה שלנו כמעט התפרקה, או כבר היינו בפרפורים אחרונים של קיום, ואז שוחחתי עם מישהי ממרץ, ואמרתי לה, זה היה בלתי נמנע. מה שקרה כאן עכשיו, הקריסה הזאת שלנו, לטעמי, היא הייתה כמעט בלתי נמנעת, משום שהם היו הרבה יותר מאורגנים מאיתנו, הרבה יותר ממוסדים, הרבה יותר מרושתים, הרבה יותר ממומנים, הרבה יותר נחושים, הרבה יותר הומוגנים מאיתנו, מן כוחות הרבה הרבה יותר גדולים ממה שאנחנו יכולנו לתת להם קונטרה.
אפרת, הציבור הישראלי נחשף בשלושת החודשים האחרונים לחלק מהמשנה והתפיסות של פורום קהלת, בעיקר בהקשר לזה שהם תכננו את הפיכת ישראל לדיקטטורה, אוטוקרטיה, בלי שהם בעצם רוצים להכפיף את בית המשפט העליון לפוליטיקאים. אבל תתקני אותי אם אני טועה, זה קצה הקרחון. פורום קהלת מאומן על ידי מיליארדרים אמריקאים ליברטריאנים. אוקיי? שכאן מדובר בתפיסה הרבה יותר רחבה, מה שהם מכונים, ממשלה חלשה, כנסת חלשה, בית משפט חלש, תפיסה שלמה שבעצם אומרת שצריך לתת לשוק הפרטי, להלן למיליארדרים, לנהל את המדינה. את חושבת שבציבור הישראלי ובפוליטיקה הישראלית יש ביקוש לרעיונות האלה, או שהם פשוט מצאו דרכים מתוחכמות למכור לכל מפלגה משהו אחר, ולקדם בדלת האחורית את ההשקפות הליברטריאניות?
אני אגיד את החוויה או את ההתייחסות שלי, אני לא בטוחה שהיא, אתה יודע, כל כך מדויקת, משום שאני לא עבדתי איתם, ואני חושבת שבקדנציה שלנו, כן, עדיין הפרופיל שלהם היה יותר נמוך מאשר בכנסת הזו, בחלק מהמפלגות בכנסת הזו. למשל, אגב, אני לא בטוחה שפורום קהלת יש לו אחיזה במפלגות החרדיות. אני חושבת שיש שם תפיסות, למשל כלכליות, של פורום קהלת, שאתה כן יכול למצוא להם אחיזה גם במחאות שלנו. חבריי, שהם אנשי עסקים רציניים מאוד, ומגיעים למחאות האלה, יש בתפיסה הזו של השוק החופשי עד הסוף, הליברטני, הם בהחלט מעודדים אותם ויכולים לתמוך ולהוביל אותן. אז כמובן זה הרבה יותר מורכב מאשר רק עכשיו, כשאתה לוקח באופן מאוד מדויק, שנראה, הנה, הם רוצים להפוך את המדינה לדיקטטורית, זה משפט מחץ שמפחיד את כולם, וכולם יכולים להתכנס מאחוריו. כשאתה בא עם תפיסות כלכליות, שמה הגוש אפילו שלנו מתחיל להתפצל. ואיך הם עושים את זה היום? אני חושבת שהיום הם נמצאים הרבה יותר בבעיה, מאשר הם היו לפני שנה. אני חושבת שגם הציבור והתקשורת, וגם חלק מהפוליטיקאים, והחשיפות שנעשו על המימון, ועל מי עומד מאחורי זה, ועל התפיסה הכללית שלהם, והמניעים שלהם, והמטרות שלהם, עשו להם נזק מאוד גדול, ואם חברי כנסת לפני שנה התגאו בקשרים שלהם עם קהלת, היום הם כבר מצניעים אותם, היום אפילו רוצים, הם מרחיקים אותם, את עצמם, מהגוף הזה.
אפרת, אני חושב שהדייקת מאוד בכך שאמרת שכאשר מדובר על פורום קהלת, רוב האנשים לא אוהבים את רעיונות הדיקטטורה, המשיחיות, הלאומנות, אבל את לא סגורה על העניין של מה הם אומרים על שאר החלק, על החלק הכלכלי שלהם. אז רציתי, כיוון שאת העלית את זה, רציתי לשאול אותך ישירות. כשמדובר בפורום קהלת בצד הכלכלי, איפה את נמצאת עם השותפים שלך לשעבר בגולדפרב, משרדי עורכי הדין, שהם רובם אנשים מאוד מאוד עמידים, ואולי הרעיונות של ליברטריאנים קוסמים לחלקם, או עם יותר קרוב לנעמה לזימי ולשורשים הסוציאל-דמוקרטיים של מפלגת העבודה?
אני אגיד לך, אני חושבת שהעובדות בשטח הן אלה שבסוף מדברות בעד עצמם. אני עזבתי את משרד גולדפרב, ואת מצנח הזהב שיכול להיות שלי למשך שנים ארוכות, בגלל שחשבתי שצריכה להיות כאן אחריות מדינתית לגבי הרבה מאוד נושאים אחרים. אני אומנם לא נמצאת באותה נקודה בסקאלה של נעמה, אבל מבחינתי השוק שלנו הוא לא דומה בכלל, ואלה היו רוב המחלוקות שלי עם חבריי, אנשי העסקים, שאמרו, מדינה בכלל לא צריכה להטוות את שכר המינימום. כל החוק הזה של אור הנמיר,
ואז... זה אני מבין, ומה עם רגולציה?
איך בסוף תמיד אתה מגיע לרגולציה?
בגלל שקוהלת ענת, בגלל שקוהלת ענת, אם בדמרקר נחשף לפני שנתיים, בתקופה שאפרת הייתה חלק מהקואליציה, שקוהלת הקימה קבוצת וואטסאפ יחד עם בכירים בממשלה, שקראו לה לפרק רגולציה בגרזנים. ואני יודע שלפחות חלק מהשותפים לשעבר של אפרת במשרדי עורכי הדין הגדולים מתחברים לרעיון הזה של לפרק רגולציה בגרזנים. ולכן רציתי לדעת איפה היא עומדת. האם היא גם הייתה מצטרפת לקבוצה כזאת?
אם תחפש שם בשותפים, נדמה לי שלא תראה אותי. נכון? תראה, רגולציה, יש בה דברים מאוד מאוד חשובים. לא בכדי מדינת ישראל ומחוקקים ביקשו לעשות את הבלמים, את הפיקוח של דברים שהם בעיניי מאוד חשובים. לבחון מחדש רגולציות לגבי שלל של תחומים ונושאים, תמיד זה טוב לבחון את עצמך.
ברור, אבל היום אנחנו יודעים שזה לא באמת מה שהם רוצים. היום אנחנו יודעים מה באמת היו הכוונות של קהלת.
אחת המטרות שלהם, ושמעתי את זה מלא אחד מהאנשים שמובילים את העמדות של פורום קהלת, ואני חשבתי שזה טעות מיסודה באמת להחליש את שלושת המוסדות האלה ולהחליש את הרשות השופטת היום שהם בשיאה של המלחמה נגד הרשות השופטת. הוויכוחים היו עצומים, יכולנו עכשיו לשבת ולדבר איתכם, הייתי יכולה לשבת עוד שעות ארוכות על התפיסה שלהם, שבעיניי היא לא מייצגת את ישראל שהייתה כאן כל ה-75 שנה. הם עושים כאן הפיכה אמיתית. אגב, הם כאילו קוראים לעצמם שמרנים, אני חושבת שהתפיסה שלהם ומה שהם עושים עכשיו, זה הדבר הכי פחות שמרני שנתקלתי בו. זה, הם ממש מהפכנים.
אפרת רייטן, תודה רבה שבאת לאולפנינו היום.
תודה רבה על הזמנה.
טוב, גיא, אני יכולה לומר רק אחרי השעה הזאת שני דברים על אפרת רייטן. א', שאני חושבת שהיא בסך הכל פוליטיקאית וחברת כנסת שכן מנסה לעשות ולשנות, ואני חושבת שהיא ענתה עם הרבה מאוד כנות לשאלות שלנו, אבל אני עדיין באיזושהי תחושה שלציבור הענק הזה שיוצא לרחובות ורוצה שינוי, אין באמת מנהיג היום.
אני לא חושב שזה תחושה, אני חושב שאפשר להגיד אפילו זה עובדה, ענת.
יש כאלה שיגידו שאולי בני גנץ הוא המנהיג שלהם, גיא.
אני לא חושב, אני לא חושב. העובדה שהוא עולה בסקרים הוא רק בגלל שהוא נמצא שם והוא החלופה, וזה או זה ויאיר לפיד. ויאיר לפיד בחודשים האחרונים, איך שהוא מתנהל מול ההפיכה המשטרית, זה כל כך עלוב שכנראה ברירת המחדל של אנשים הפכה להיות בני גנץ. אבל אני חושב שהמרואיינת שלנו היום, אפרת רייטן, בגדול הסכימה איתך. היא מבינה שמשהו מאוד משמעותי קרה, ושהאופוזיציה הנוכחית לא מצליחה להתנהל מול הדבר הזה. היא אמרה בצורה די מפורשת שהאופוזיציה כושלת בחודשים האחרונים, והיא גם רמזה במידה מסוימת, ענת, שממשלת השינוי, בעיקר בלגיטימציה שהיא נתנה לרעיונות פורום קהלת, וההתנהלות של ממשלת השינוי, אולי בעצם הכשירה את השטח למה שאנחנו רואים בשלושת החודשים האחרונים. אז אני מסכים איתך שהיא הייתה באמת כנה. היה אפשר לשאול אותה עוד המון המון שאלות. היא גם דיברה גם אם שמת לב שם, אם זרקה משהו על זה שיש עכשיו ניסיון להתארגנויות פוליטיות חדשות. זה ברור על מה מדובר.
דרך אגב, אני חושבת, גיא, אני רוצה להגיד לך שאם יהיה מנהיג, הוא דווקא לדעתי יצמח, בבחירות הבאות הוא יצמח מתוך המחאה, ולא מהאופוזיציה הנוכחית. זו דעתי.
והיא הוסיפה לסיום עוד משהו, עוד איזה כפל ועוד איזה סיבוכיות שהיא אמרה, תראו, יש רגע שבו בתוך המחאה יהיה פיצול מסוים בין אלה שרוצים לראות באמת מדינה יותר סוציאל דמוקרטית, לבין אלה שלא רוצים דיקטטורה, אבל בסופו של דבר כן מתחבאים לרעיונות של קהלת בכל שקשור לאי שוויון, למה מוצרים ציבוריים ומה מוצרים פרטיים, וזה נראית לי סוגיה מאוד משמעותית. האם המחאה הזאת תוביל להקמה של התארגנות פוליטית שהיא גם יותר סוציאל דמוקרטית, או שנשאר בקווים הנוכחיים של מה שיש היום בפוליטיקה הישראלית?
גיא, אבל זה די ברור שככל שמעמיקים בתכנים של המחאה, ככה יש יותר סיכוי שיתקיימו חילוקי דעות בין המארגנים של המחאה. היום זה נורא שטחי, ההתארגנות נגד הדיקטטורה, אבל ככל שנעמיק בזה, זה די ברור.
זה נכון מאוד, אבל אני חושב שמשהו בכל זאת קרה, שאנשים מבינים בעקבות האירועים האחרונים, שיש בישראל מחנה גדול לא דמוקרטי, אנטי דמוקרטי, ובמקרה זה מחנה גם שנמצאים בו החרדים והמתנחלים והציונות הדתית וחלק מהליכוד, ויכול להיות שאנשים ישנו את קווי המתאר של התפיסות הפוליטיות שלהם כתוצאה מהדבר הזה, שהם בעצם מבינים שהחבילה הזאת שהם חשבו, הסטטוס קוו הזה שאיתו הם הסכינו, בעצם מסכן את דמותה של מדינת ישראל. אוקיי, היה נחמד מאוד, אני מקווה שגם למאזינים היה מעניין. עד כאן המרקרים להשבוע. כרגיל, אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לצוות שלנו, לאמיר פקטור המפיק, לדן ברומר העורך האגדי, לענת ג'ורג'י שבגללי מאחרת היום להתחייבויות שלה אחרי הפודקאסט, לבן שלה, ולהתראות בשבוע הבא.